הכל חי אונליין 93fm.co.il הבוקר עם אריאל ברמן אם אנחנו מבינים נכון את ההתרחשות, מדובר בחזרת השץ, כנראה ברוסית, מה שמעורר כמה שאלות על האם נכון וטוב אולי לדוברי השפה להתפלל בצורה הזו. הבוקר ננסה לברר את הסוגיה ההלכתית הזו ולהבין עד כמה רחבה התופעה, אבל כמובן שלא נוכל לדלג על הבחירות לרבנות ירושלים, בחירות שצפויות להתקיים מחר. ננסה להבין גם מתוך הגוף הבוחר איך מתנהלים הדברים, אבל גם פרשנים שכל אחד מהם ייתן לנו את דעתו על הסיכויים של המועמדים השונים. אתמול, 7:20 כמדומני, הזעקות נשמעו בעוטף עזה ובנגב. דקות ארוכות לאחר מכן דובר צהל מפרסם שמדובר בהזעקות שווא, ובכל זאת יש הטוענים שלא כך, ואומרים אין דבר כזה הזעקות שווא. אז מה בכל זאת קרה? והאם מישהו מנסה להסתיר משהו? גם על זה נדבר הבוקר. וגם על המצב המאוד לא פשוט שעדיין נמשך בירושלים. אין ביטחון. אתמול זה קרה כשבאו לבדוק איזה פוגרום עשו במצבות בהר הזיתים והותקפו אלה שהגיעו, נדבר עם אחד מהם. וגם מסתבר יש יחסים מתחת לפני השטח בין ישראל לחמאס, לפחות בעניינים רפואיים. ביתו של ישמעיל הנייה הושפזה בישראל. האם מעשה מהסוג הזה יכול לשנות משהו במאזן האימה? גם על מזג האוויר נדבר, פעם נשמח לדבר על מזג האוויר, והמועצת שלנו שתתכנס כדי לדון בנושאים החשובים במיוחד. יעל ליבר עורכת ומפיקה את המשדר, מוטי קופפר הוא הטכנאי, ואת הבוקר הזה אנחנו פותחים עם הרב אליהו שלזינגר, רבה של שכונת גילו בירושלים. בוקר טוב.
בוקר טוב.
אנחנו מעת לעת מנצלים את היכולת לדבר עם הרב ולשאול שאלות בעניינים הלכתיים, וגם הבוקר אנחנו רוצים לפתוח בזה. אני רוצה להשמיע לרב את הקטע הבא ומיד נתייחס אליו. טוב, אין לנו אפשרות לשמוע אותו כעת. מה ששמענו קודם זה בעצם סוג של חזרת השץ ברוסית, מה שמעורר כמה שאלות. קודם כל, האם זה תקין?
זו שאלה, תתפלא לשמוע, אבל מאוד מאוד מצויה, בגלל שיש הרבה מאוד יהודים שעלו מרוסיה, בעיקר מרוסיה, ולא רק מרוסיה, גם מאתיופיה, והם לא יודעים להתפלל בלשון הקודש. ועכשיו השאלה, האם הם יכולים להתפלל בשפתם שלהם? ויצאו סידורים באותה שפה, יש סידורים ברוסית, יש סידורים באמהרית, ומה עושים? תראה, על פי ההלכה, כפי שנפסק בשולחן ערוך, אדם יכול להתפלל בכל לשון שירצה. אבל כאן יש כל כך הרבה סייגים בעניין הזה, שכדאי להאזין לסייגים האלה. קודם כל, בשולחן ערוך כתוב שכל זה דווקא בציבור, אבל ביחיד אדם יכול להתפלל רק בלשון הקודש. זו דעה אחת.
ומי שלא יודע אבל את לשון הקודש.
אנחנו תכף נדבר.
אוקיי.
ויש כאלה שאומרים שכל זה שמבקש על צרכיו, למשל שהוא מתפלל על חולה או על איזשהו צער, אבל תפילה שקבועה בציבור, גם יחיד יכול להגיד אותה בכל לשון. זו דעה שנייה. ויש אומרים שגם יחיד כששואל את צרכיו יכול לשאול בכל לשון שירצה, חוץ מלשון ארמית, כפי שכתוב בשולחן ערוך. להלכה, כפי שמובא שם במשנה ברורה, אז אם אני אתמצת את זה, התשובה היא, אם זה באופן ארעי, יכול להתפלל בכל לשון שירצה. לא באופן קבוע, כי באופן קבוע הפירוש הוא שהוא עוקר את התפילה שנקבעה בלשון הקודש, והוא הופך אותה לתפילה בשפה אחרת.
זה לגבי יחיד.
זה ביחיד וגם בציבור. גם בציבור. אותו דבר, ככה, במשנה ברורה מביא בשם תשובות החתם סופר, שמה שהתירו להתפלל בכל לשון זה דווקא באקראי. אבל לקבוע בקביעה תמידית להעמיד שליח ציבור ולהשכיח את לשון הקודש לגמרי, כותב החתם סופר, זה אי אפשר בשום אופן.
אז בעצם מה ששמענו, הקולות האלה, אני לא יודע אם הרב שמע אותם, אבל מה שאנחנו שמענו, כן. זו בעצם בעיה.
יכול להיות שהם עושים את זה באקראי, יכול להיות שהם עושים את זה רק לתקופה מסוימת עד שיתחילו ללמוד. בכל אופן, מה שאני אומר לאנשים כאן, תתחילו ללמד אותם תפילה, לא מדובר באנשים שאינם יודעים מה זו תפילה, להתחיל ללמד אותם תפילה בשפה שהם מבינים, אבל בד בבד עם זה להתחיל ללמד אותם גם בשפת הקודש, גם בלשון הקודש. החתם סופר היה מאוד רגיש לתקופתו שלו, שבאותה תקופה התחילה הרפורמה וההשכלה הרפורמה וקמו בתי כנסת רפורמים או נאולוגים כפי שקראו לזה באותה תקופה, והם התחילו להתפלל בשפות שונות, והוא חשש מזה מאוד, ולכן כל התשובות שלו בנושא הזה הם באו להוציא, כמו שהוא כותב, מהכיתות החדשות שנתפרצו מחוץ למדינה והעתיקו כל נוסח התפילה ללשון העמים, ואווירה גוררת אווירה, שדילגו הברכה של קיבוץ גלויות וברכת, אולי מה שאולי היה קשה להם לתרגם לשפה שלהם, אז דילגו את זה, זה מה שקרה, וברכת ולירושלים ערכה, ועוד ועוד כל מיני תקלות שיצאו מן הדבר הזה. לכן התשובה היא באקראי, כן.
אוקיי, האמת שאם אפשר לשמוע רגע שוב קטע מזה, מוטי יעזור לנו, כי זה נשמע כאילו החזן רגיל להתפלל בשפה הזו. זה נשמע כמו משהו שנעשה באופן קבוע לפי הקצב והשטף של ה...
כן, אבל זה יכול להיות שהם עושים את זה תוך כדי זה שגם מלמדים אותם את לשון הקודש.
הבנתי, אז אנחנו נניח שזו הסיבה.
והם, דרך אגב, מאוד מאוד מתקשים ללמוד את לשון הקודש, גם בגלל שיש הרבה מילים שהם משבשים. הם עושים מהי חט, או מקוף, או מהי קוף. למשל, יש אצלנו יהודים מרוסיה, שמברך ברכת התורה, אז ברוך אתה שאל... אז הוא אומר, כן, במקום אלוהינו, עם היי, הוא אומר אלוקינו. אבל אנשים לא מבינים שהוא מתכוון להגיד היי. הוא לא מתכוון להגיד קוף.
טוב, אז רק לסיכום הדברים, ראוי שלא באקראי, באופן זמני, תוך כדי לימוד אולי אפשר.
נכון, זאת בדיוק התשובה.
עכשיו אני רוצה לשאול את הרב על סדר יומו הבוקר הזה.
סדר יומי, קודם כל, ללמוד קצת. אי אפשר להתחיל את היום בלי ללמוד.
גם ביום כזה אפשר לשבת ללמוד?
קשה, אתה צודק, מאוד קשה, כי הראש תפוס בענייני השעה הסוערת, אבל למרות זאת חייבים, ואחר כך פגישות, פגישות ועוד פגישות, הנה אתה שומע את הטלפונים שלי.
עם מי הפגישות בעצם ברגע הגמר? אנחנו כמובן מדברים על הבחירות מחר לרב העיר ירושלים.
אנחנו עדיין נפגשים עם אנשים שיש להם השפעה בגוף הבוחר. מנסים ללקוט שושנים, כמו שאומרים. בסך הכל הגוף הבוחר נתפר לא בשביל רבנים כמוני, או דומים לי. הוא נתפר לרבנים אחרים. אבל תמיד יש יוצאים מן הכלל. ובפרט בירושלים יש הרבה שמכירים אותי גם מהציונות הדתית, וגם אנשים שאינם דתיים. ואני חושב שיש השפעה, אפשר להשפיע עליהם, אפשר, אני מביא להם...
למרות שהם מקבלים הוראות מפטרוניהם הפוליטיים?
למרות, כן, בדיוק כך.
למה? כי בסופו של יום מדובר בהצבעה חשאית?
קודם כל בהצבעה חשאית, ואז אתה אף פעם לא יודע מה אדם עושה מאחורי הקלעים. גם אני לא יודע. זאת אומרת, בעצם כל אלה שמבטיחים לי... אני באמת לא יודע מה הם יעשו מאחורי הקלעים, אני מקווה, מתפלל שיעשו מה שאמרו לי, אבל אותה בעיה יש לכל אחד מן המועמדים, כן? אף אחד לא יודע אם באמת יעשו מה שהבטיחו לו, ככה שזה באמת דבר נעלם, זה הסטורי שבתוך הסטורי. אתה שומע?
אולי זה השיר היה צריך ללוות את הקמפיין. כן, זה נכון. אני מניח שאותם חברים בגוף הבוחר, ועוד נדבר עם אחת מהן לפחות, יכולים להגיד פומבית אחד ולעשות בסופו של יום משהו אחר. מצד שני, גם יכולים להגיד לכל אחד מהמועמדים שנפגשים איתם, כמו שקרה בבחירות לנשיאות למשל, אנחנו יודעים שהיו הבטחות כאלה ונהגו באופן אחר. אז השאלה, האם יש איזושהי דרך באמת לחוש מה צפוי לקרות מחר?
אני חושב שמי שיגיד שהוא יודע מה צפוי,
הוא צריך להיות הרב הראשי, הוא סוג של נביא.
הוא צריך להיות, אתה יודע שנביא לא ימנו לרב ראשי. תאמין לי, אם היה בנביא, אין לו שום סיכוי.
כן.
שום סיכוי לנביא.
יש תחושה, כבוד הרב, ואני אומר את זה מאוד מאוד בעדינות, שלא מדובר בבחירות לרבנות. מדובר בבחירות פוליטיות למהדרין.
לצערי אתה צודק, אני מוכרח להצדיק אותך, והרבנים שהם בדרך כלל באמת אנשי תורה, פשוט נגררים לנישה הזאת של הפוליטיקה, שהם מתרחקים ממנה, לא רוצים אותה, ולפעמים אפילו מואסים.
אז גם הרב נסחף לזה?
בהחלט.
מה, יש קשר עם פוליטיקאים יומיומי?
קודם כל כן. בגלל שאתה יודע שזאת הדרך, אין דרך אחרת. זה לא מצב כזה שאוספים את רבני השכונות, או את רבני ארץ ישראל, או שאתה הולך לתושבי ירושלים, ואומר להם, תבחרו את הרב שאתם חושבים שהוא המתאים. אני דווקא הייתי מאוד מעדיף את זה.
כך ראוי היה לכאורה, כמובן, שיקרה. מה אומרים הפוליטיקאים, אנשי ג' למשל לרב?
אני באמת לא הייתי רוצה להיכנס לעניין הזה, כי באמת הם עדיין לא החליטו. גם אנשי דגל, וזה גם כן בעיה לא קטנה, ש-24 שעות כמעט לפני מועד הבחירות, ועדיין לא כל כך בטוחים ולא כל כך יודעים.
אני
מבין גם את ההתלבטות שלהם. אני מבין את ההתלבטות.
מה ההתלבטות? שמה?
תראה, יש להם מצד אחד רב שאומר שהוא יביא, שיש לו יותר סיכוי. ואני שוב אומר שהנושא הזה של סיכוי, הוא מאוד מאוד בעייתי, בגלל שהוא יכול לטעון שיש סיכוי, אבל הוא לעולם לא ידע מה באמת הם עושים מאחורי הקלעים. הלא, הוא, אף אחד לא נשבע בנקיטת חפץ שזה מה שהוא יעשה. אז לומר שיש סיכוי, אני גם יכול לומר, תשמע, אני דיברתי עם כל חברי הגוף הבוחר, והסיכוי שלי הוא הסיכוי הגדול ביותר. אני גם יכול לומר, כל אחד יכול לומר. השאלה היא מה יהיה מאחורי הקלעים, וזה אף אחד לא יכול.
אני אשאל שאלה קצת בעייתית, הרב התייחס אליה איך שהוא מבין. לגדולי ישראל יש אמירה פה בכלל בסיפור הזה?
בעיקרון כן, בהחלט שכן.
מה זאת אומרת בעיקרון?
אני אגיד לך, תראה, גדולי ישראל הם אלה שבעצם אמורים להחליט מי הוא האדם המתאים לכהן במשרה הזאת. כשאני נבחרתי להיות הרב הפוסק של ירושלים, אז מי שבעצם מינה אותי או שלח אותי, זה היה הרב אלישיב. ואחר כך דיברתי עם הרב עובדיה, ואחר כך דיברתי עם הרב מורדכי אליהו, זה היה על דת שלושת הגדולים, כן? והראשון היה מרן הרב אלישיב.
אבל נראה, לפחות מבחוץ זה נראה שהפוליטיקאים מחליטים, הולכים עם זה לגדולי ישראל כדי לקבל את ברכתם, שאולי זה גם בסדר, התהליך הזה.
אני לא יודע, אני אומר לך בעצם גדולי ישראל הם אלה שאמורים להחליט מי מתאים ומי באמת לא ראוי ש...
לא, אבל יכול להיות שיש כמה ראויים.
אני בטוח שיש. אין לי שום ספק שיש ראויים. ויש לכל אחד את המעלות שלו. תראה, אחד טוען שיש לו יותר סיכוי, השני טוען, אבל יש יותר ניסיון, וטוען שאני כבר בעצם... בפועל אני כבר נמצא שם.
אבל הנקודה הזאת אני רוצה להתעכב עוד רגע, כי כבר הרבה שנים יש איזושהי תחושה שברגע שיהיה רב לירושלים, אז זה באמת טבעי הדבר שזה יהיה הרב שלזינגר. אם בכל זאת מחר 7 בערב אנחנו מגלים שלא ככה דבר, מה זה עושה?
זה עושה שהעולם ממשיך להתנהל
כרגיל?
בהחלט. גם הרב אלישיב לא היה הרב של ירושלים. אני מכיר עוד כמה חכמים וגדולים שלא היו הרבנים של ירושלים. אז תראה, אני רציתי בכתר הזה להשתמש בו ככלי לעשות יותר ממה שעשיתי עד היום, אני לא מחפש שררה, ותאמין לי שגם לא מחפש כבוד. ברוך השם יש לי, ואני יכול לתת גם עודף.
כן.
ברוך השם. אבל לא, לא בשביל זה. רציתי להשתמש בזה ככתר, ככלי, כדי לעשות יותר ממה שעשיתי עד היום. ועד היום גם עשינו הרבה מאוד בירושלים, והיום הרבנות בירושלים באמת נמצאת בשיא פריחתה.
כן.
מכל
כיוון. עד כדי כך שיש אומרים שאולי עדיף שלא ייבחר רב רשמי לירושלים, כי טוב אולי...
יש כאלה שכך אומרים.
כן. יש שיח בין הרבנים המועמדים, או שזה לא קרה? לא יצא לכם?
אני לא חושב.
לא. אוקיי.
לא חושב.
אנחנו מאחלים בהצלחה רבה, כמובן. כבוד הרב, תודה רבה על השיחה הזאת.
אריאל, שיהיה לך בוקר טוב.
תודה, תודה רבה.
שרות טובות.
אמן, תודה רבה. הרב אליהו שלזינגר, רבה של שכונת גילו בירושלים, לפחות נכון להיום.
זה תמיד יהיה, בכל מקרה.
זה בכל מקרה נשאר, כן. זה לא ספק. תודה רבה רבה.
שלום אריה.
קובי נחשוני, כתב וויינט לענייני חרדים, שמעת חלקים מהשיחה, אני מקווה?
שמעתי את סופה, כן, בוקר טוב.
כן, בוקר אור. ומה התחזית שלך?
תשמע, אני מקווה שאתה לא מבקש ממני להמר, כי אני לא מכיר הרבה שיסכימו לעשות את זה הבוקר הזה. למדנו גם בבחירות לנשיאות, גם בבחירות לרבנות הראשית לפני שנה וחצי, ש-48 שעות, קצת פחות עכשיו. זה הרבה מאוד זמן, זה הרבה, הכל יכול לקרות בזמן הזה.
מה יכול לקרות בזמן הזה? מה, שהפוליטיקאים ישנו את דעתם?
אז בואו נעשה סדר, באמת, ככה, פחות או יותר סדר בגדול בגוף הבוחר. אנחנו מדברים על גוף בוחר של 48 חברים, שבו יש רוב ברור, אפילו הייתה נגד זה עתירה לבגץ, רוב ברור למה שברקת ובנט מכנים הרוב הציוני, המחנה הציוני, כלומר הציונות הדתית והציבור החילוני. יש גרעין של משהו כמו 26-27 אנשים שיצייתו למה שאמורים לציית, למה שברקת ובנט מסכימים ביניהם, ואנחנו יודעים שהתוכנית שלהם היא למנות את הרב עמר, הרב הספרדי, והרב שטרן, הרב האשכנזי. אם 26-27 איש אכן מצייתים והולכים עם הדיל הזה, הרי שהניצחון של השניים האלה מובטח, כי 26 זה רוב מתוך, כמו שאמרנו, 48 חברים.
איך ניתן לדעת האם יש באמת שליטה לגוף הבוחר?
אז תראה, יש שם, הגוף הבוחר מורכב, למשל, מ-12 נציגים של השר עצמו, 6 רבנים, 6 אישי ציבור, שהשר עצמו, השר בנט ממנה, ואתה יודע, כמו בכל גוף כזה, יש מערכת של אינטרסים, האנשים האלה מחויבים בסופו של דבר לניר ברקת, יש
למרות שבשורה התחתונה לא ניתן יהיה לדעת האם הם הצביעו באמת כפי שציפו מהם.
בדיוק כך, וזה, תשמע, זה הסיפור הגדול. אני לא רוצה לומר שגוף בוחר כזה מורכב מ-48 איש שהם בחזקת שקרנים, אני לא יכול לומר שהם בחזקת שקרנים, אבל נוצר מצב שהם לא יכולים לומר את האמת, ואנחנו רואים גם בבחירות האלה, וגם בבחירות לנשיאות, כמו שהזכרת אתה בעצמך, אנשים שמפזרים הבטחות לכל עבר, ואני זוכר, שוב, לפני שנה וחצי לבחירות לרבנות הראשית, שני מועמדים אשכנזים, שלושה מועמדים אשכנזים, ושלושה מועמדים ספרדים, שכל אחד מוכן להוכיח לי באותות ובמופתים שהוא הולך לקחת את הבחירות, והוא מגוגל בהבטחות, ובמספרים, וכל אחד יודע לומר לי באיזה הפרש הוא ינצח.
כן, כי כנראה באמת מבטיחים לכולם. אם השליטה בעצם היא בידיים של, אתה אומר, ברקת, נכון?
כן, ברקת ובנט.
ובנט, מה האינטרס רב אחד חרדי ורב אחד דתי-לאומי? למה לא, למשל, שני הרבנים דתיים-לאומיים?
אז אמר, תראה, באמת, הייתה פה אפשרות, אמרו את זה בבית היהודי, אמרו בבית היהודי, תראו, ש"ס, יהדות התורה שלטו במשרד הדתות, שלטו בגופים הבוחרים רבנים במשך עשרות שנים, והם באמת מינו רבנים חרדים בלי להתחשב כל כך בהרכב האוכלוסייה בכל עיר. ברבנות הראשית תמיד היו לנו בשנים האחרונות שני רבנים חרדים, גם בערים שהם לגמרי לא חרדיות, והנה יש לנו הזדמנות, בוא נמנה, הלכנו שני רבנים ציוניים, אמר ניר ברקת, עם כל המחויבות של הציבור הציוני דתי, גם באופן אישי, אני אדם שמעדיף רב ציוני דתי, וגם פוליטית הם תמכו בי בבחירות, לעומת החרדים שהריצו מועמד נגדי, בסופו של דבר אני מאמין שבעיר כמו ירושלים, שחצי החרדים, אנחנו לא יכולים לא לתת לפחות רב אחד חרדי, בעצם זו הייתה התעקשות של ניר ברקת.
אז בעצם מי ששולט כרגע על פניו במהלכים, בהנחה שבסופו של דבר הדיל המדובר אכן יוכיח את עצמו בקלפי, בעצם מי ששולט זה ניר ברקת.
ניר ברקת, אני לא יודע אם הוא לבד שולט בגוף הבוחר, אבל הוא יכול לתקוע את הבחירות האלה, וזה למעשה מה שהיה כל השנים. אנחנו זוכרים שהמשרד לשירותי דת היה בשליטת ש"ס, שמאוד רצתה למנות רבנים בירושלים, וניר ברקת, גם אם אולי אחד יכפות עליה רבנים ציוניים, הוא כן יכל לעכב בעתירות ובכל מיני תעלולים משפטיים ופוליטיים אחרים, הצליח לעכב את הבחירות האלה עד עכשיו. בסופו של דבר, אם נפתלי בנט לא מיישר קו עם הדרישה הזו של ברקת למנות לפחות רב אחד חרדי, ברקת יכול להמשיך ולתקוע את הבחירות האלה. וההתעקשות הזאת של ברקת באמת למנות לפחות רב אחד חרדי, אם מביאה את הציונות הדתית, תתפוך ברב אמר, כי הציונות הדתית אמרה, אם לנו מגיע רב אחד דתי-לאומי, אנחנו נבחר את הרב שטרן, הרב האשכנזי, ואם אנחנו צריכים לתת רב אחד חרדי, אנחנו נעדיף שזה יהיה הרב אמר, וכך יתגלגל כל הסיפור
מי
הזה.
מי בכל זאת באופציות של הרבנים שמתמודדים?
תראה, אם הרוב הזה של 26
לא, עכשיו ישמר, עזוב סיכויים מבחינה שמית של רבנים, אז אנחנו יודעים שהרב אליהו שלזינגר
שני המועמדים שנושאים פייט מאוד רציני בשני, בצד השכנזי ובצד הספרדי, זה הרב משה חיים לאו, הרב מנתניה שמנסה לגנוב קולות מהרב אריה שטרן מאותו מחנה ציוני, ואני מעריך שהקרב הגדול באמת יהיה שם. אנשים נוטים לחשוב שהניצחון של הרב שטרן הוא בטוח. אין ספק שהרב שטרן הוא מועמד מוביל, יש לו בנק מאוד רציני של קולות, יש לו רוב בשלב הזה, אבל הרב לאו עובד מאוד מאוד קשה כדי לשכנע את חברי הגוף הבוחר. אני אולי נראה חרדי, אני בא ממשפחה חרדית, אני באמת המועמד החרדי,
אז רגע, כמה מועמדים מספרית, כמה מועמדים יש לרבנות הזו?
כרגע נדמה לי שנשארו 16 או 17 מועמדים.
וואו, אבל אנחנו רובם לא מכירים את השמות אפילו.
גם אני חייב להודות שאני עוסק כבר שבועות בבחירות האלה, ואני לא יכול לדקלם לך את כל השמות, אבל בסופו של דבר אנחנו מדברים על 4 מועמדים ריאליים, ועוד 2 מועמדים שיכולים להכריע את הבחירות האלה, אבל לא לקחת אותם. הריאליים, כמו שהזכרנו, זה הרב שטרן והרב לאו בצד האשכנזי, בצד הספרדי זה הרב אמר והרב שמואל אליהו, רב העיר צפת, שנותן באמת עבודה מאוד יפה, וגם סיכוי לא רע שהוא לוקח את הבחירות האלה. ושני המועמדים, אחד מהם אתה דיברת איתו, רב אליהו שלזינגר, הוא יכול לקחת כמה מהקולות של רב לאו, ובכך להכריע את הבחירות לטובת הרב שטרן. לצערי, אני לא יודע אם הרב שלזינגר מאזין לנו עדיין, אבל אין הרבה סיכויים שהוא עצמו ייקח את הבחירות האלה, למרות ההבטחות שהיו לנו בעבר מהרב אלישיב. התמיכה החרדית ברובה תלך ככל הנראה לרב משה חיים לאו, ובצד הספרדי חבר הכנסת לשעבר הרב חיים אמסלם, שהוא גם לא ייקח את הבחירות האלה, אבל אם הוא יגנוב...
אבל דווקא על הגוף הבוחר יכול להיות שיש לו השפעה. הגוף הבוחר שאינו דתי.
בדיוק, בגוף הבוחר, אם הוא לוקח 3, 4, 5... מתוך אותם 26 שהרב אמר בונה עליהם, אז זה יכול להכריע את הכף לטובת הרב שמואל אליהו.
טוב, אני מודה שלא הסכלנו יותר מדי ביחס לתוצאות מחר, אבל קצת על התהליך למדנו.
אני מקווה שאנחנו לא מוקלטים, ואל תאמת אותי מחר עם התוצאות האמיתיות.
אוקיי, קובי נחשוני, כתב בעניין לענייני חרדים, תודה.
תודה, אריאל.
עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן.
מי שעוד עמוס בימים אלה, אלו הם חברי הגוף הבוחר שאני מניח מתמודדים עם אין ספור טלפונים ופגישות. לורה ורטון, חברת מועצת עיר ירושלים וחברה בגוף הבוחר לרבנות עיר ירושלים, איתנו בוקר טוב.
בוקר.
מאיזה שעה כבר קיבלת שיחות הבוקר?
כבר, לא יודעת, 8:30.
אה, 8:30 זה בסדר, נתנו לך, כן, היה בסדר.
כן. כן, זהו, אפילו הספקתי להציע את הילדים וזה.
איזה יופי. למי את הולכת להצביע מחר?
אני עוד לא החלטתי סופית, אני גם מתייעצת עם חברי העשייה, חברי המפלגה שלי.
סיעת מרץ, סיעת מרץ, נכון? כן, אוקיי.
סיעת מרץ, נכון.
מה האופציות בכל זאת המדוברות?
אלה שכנראה שראש העיר ושר בנט תומכים בהם, זה... כמובן, זה רב שטרן ורב עמר. הנטייה שלי בדרך כלל היא לא ללכת איתם. אבל נראה, אני אתמוס כמובן בחירה מאוד לא קלה, כי יש כל כך הרבה מועמדים, 18 נדמה לי, וכבר נפגשתי יותר מחצי.
ואת מתרשמת מה? את מתרשמת מהם ברמה האישית? מהאישיות שלהם? מהשיחה איתם?
אני שואלת אותם שאלות, אני גם מקשיבה להם, למה שיש להם לומר, מה החזון שלהם לעיר, איך הם רואים את התפקיד של רב העיר, מה שבאמת עניין מעניין בעיני, כי לא היה רב לעיר איזה עשור, ואני לא חושבת שהרבה אנשים הרגישו בחסרונו.
עד כדי כך שיש אומרים שיכול שעדיף להשאיר את המצב כמו שהוא.
כן, נכון. זאת בהחלט הייתה העדיפות הראשונה שלי.
טוב, אבל זה גם לא כל כך מפתיע בכל זאת, את חברה במפלגה שפחות מעניין אותה אולי מי יהיה רב העיר. למה זה משנה לך בעצם?
זה משנה לי, כי בכל זאת זאת דמות שיש לו כוח, שומעים אותו, זאת הבמה בכל זאת מכובדת, התקשורת, ומכוח התפקיד זה מתייחסים אליו.
את יודעת, בתוך השיח החרדי לפחות, יש טענות קשות על כך שלא מדובר בבחירות לרב, אלא מדובר בבחירות פוליטיות לכל דבר. כשהציפייה, לפחות הפנימית, של עולם שומרי התורה והמצוות, זה לבחור רב על פי יכולותיו כרב, ולא על פי כשהרב הפוליטיים. במקרה שלך ושל חברייך בגוף הבוחר, זה באמת מדובר בסוג של החלטה פוליטית.
לא הייתי אומרת שזו החלטה פוליטית, אני חושבת שזו החלטה שקשורה לראייה שלנו, של העיר, איך אנחנו חושבים שעיר צריכה לתפקד ולראות, אם יהיה כבוד הדדי בין התושבים, מה יהיה התפקיד באמת של רב העיר, אם הוא בא לפייס או להנהיג או להבליט או להסיט או... מה בכוונותיו לעשות.
את יודעת שרב שיתאים למידות שלכם, סביר להניח הוא בדיוק הרב שלא יתאים למידות של החברים החרדים בגוף הבוחר. כי ההסתכלות היא שונה מאוד.
אני לא יודעת, אני חושבת גם להרבה חרדים וגם לי, והאמת גם ברוב תושבי העיר, בלי ספק, התפקיד לא כל כך חשוב, כי הרי החרדים בדרך כלל יש להם את הרב שלהם, גם לדתיים הלאומיים הם בדרך כלל מאורגנים בקהילות שלהם, והם מקשיבים ובקשר בעיקר עם הרב הקרוב עליהם, שזה או רב שכונה, או רב אישי שהם נקשרו עליו. יש גם 38% כמובן שהם מוסלמים, ויש חילונים שהם 20%, שבכלל אין להם קשר רב והם לא מחפשים.
יש מוסלמים אגב בגוף הבוחר או שלא?
לא,
לא, אין. אוקיי.
האמת היא שגם אני שוחחתי לא פעם עם אנשים מהמועצה הדתית, ואני חושבת שבאמת צריכים לשנות את השם למועצה לשירותי דת יהודים, כי באמת הם לא, אין להם שום קשר אנשים שאינם יהודים.
אוקיי, תנסי רגע לנטרל את הפוליטיקאית שבך, ואת הנושא שהוא פוליטי, ובכל זאת להיות גלויית לב, ולומר מהם המועמדים שלך, כי קשה להניח שיממה לפני הבחירות, את עדיין לא יודעת במי את בוחרת.
א', אני חושבת שהרבה מאוד מהבוחרים עוד לא החליטו, ואני מניחה שחלק יחליטו.
מה עוד יכול לשנות את תמונת המצב?
אבל עובד, הייתי אומרת שמה שחשוב לי באמת האווירה בעיר. אני לא רוצה מישהו שיהיה קיצוני, אני לא רוצה מישהו שיתיש את הציבור, אני לא רוצה שמישהו יעמיק את הקרעים בין אוכלוסיות.
אני חייב לומר לך שעושה רושם שלפחות המועמדים היותר בולטים, בסך הכל באופן יחסי כולם מדברים באותה השפה של לאחד ולחבר. נדמה לי שאף אחד לא בא עם איזשהם כוונות אחרות.
יש אנשים כמו הרב שמואל אליהו שאמר גלוי וכרב של צבת שהוא חושב שאסור להזכיר דירות לערבים ושתוכים לסלק את הערבים.
זה שאלה למשל ששאלת את כל הרבנים שנפגשת איתם?
אני שאלתי אותם מה היחסם לאוכלוסייה המוסלמית. אני גם דיברתי עם שמואל אליהו וניסה להסביר למה הוא אמר את זה, והתשובה שלו הייתה, אני חייבת להגיד, מפתיע, כי הוא לא אמר שזה בא מאיזה אידיאולוגיה, אלא שהוא פחות או יותר נגרר לזה בגלל פיגועים. עכשיו אם מישהו נגרר אחרי איזה אירוע, אז אני לא חושבת שמקומו בירושלים.
זאת אומרת, אז כבר אנחנו יודעים שלרב שמואל אליהו את לא מצביע. אנחנו מתקדמים.
לא רק שאני לא אצביע, לא, אני מעוניינת לעודד אנשים אחרים לא להצביע.
אז בכל זאת, למי כן את נוטה?
אני רוצה רק להגיד ש... זאת אומרת, יש ניסיונות להציג כל אחד כקיתוני בדרכים שלו, אבל אני חושבת שיש רמות שונות של סכנות, ואני חושבת שגם אם הוא מכחיש את זה או מנסה לתרץ את זה, מישהו שבעצם מדבר בסגנון של חוקי נירנברג לא צריך לייצג אף אחד.
אני חושב שהנקודה הזאת העברת אותה היטב. אם הבחירות היו מתקיימות עכשיו, למי היית מצביע?
הם לא מתכוונים.
לא, נכון, נכון לרגע זה. אם היית צריכה עכשיו להחליט, במי היית בוחרת?
אני לא אגיד, אני גם לא הצערתי לאף אחד את הקול שלי, אבל אני אגיד לך שוב, אני לא הייתי מצביע לרב שמואל אליהו בשום פנים ואופן, הוא יבעיר את העיר, ואני לא אצביע לאף אחד שאני חושדת שהוא יגרום לתסיסה.
טוב. אם אני מרשה לעצמי בכל זאת לנחש ככה מרוח הדברים, הרב עמר והרב שטרן, אלה הקולות שבסופו של דבר את הולכת איתם.
אני לא יודעת, זאת אומרת, אני כמו שאתה אמרת, הסכנה, או יש פה סכנה שתהיה בחירה פוליטית, ואני לא...
פוליטי זה בכל מקרה יהיה. לא רוצה להחזיר אותך, אבל פוליטי זה בכל מקרה. בכל מקרה נקווה...
פוליטי זה ממה שקורה, אבל אני לא הייתי מצביע בעד מישהו, כי ראש העיר תומך בו.
אנחנו רק נאחל, לא משנה מי שיבחר, שבאמת יעשה את תפקידו בצורה הטובה ביותר, ויאחד בין כל הפלגים. אני מודה לך על השיחה הזו, לא ראה ורטון.
תודה רבה לך.
תודה. גואל ווקנין, אתה יכול להחכים אותנו עוד קצת על מה שנאמר בין השורות?
קודם כל, אתה כבר לבד מבין במי היא הולכת לתמוך. נכון שהיא אומרת, אני לא עושה את זה בגלל שזה ראש העיר, בגלל שראש העיר תומך בו. אבל בהחלט אתה מבין את רוח הדברים. אפשר לומר, כמעט באופן ודאי, למרות שלמעלה מ-24 שעות זה הרבה מאוד זמן, אבל אתה יכול לומר שהרבנים הראשיים לירושלים שיבחרו מחר בערב זה... הרב שלמה עמר והרב שטרן, זה כמעט באופן ודאי. אבל פה אני רוצה לסייג רגע אחד את הקטע, להפריד בין הסיפור הספרדי לבין הסיפור האשכנזי. וכאן בעוד שבאשכנזי כמעט כולם תמימי דעים שמצבו של הרב שטרן הוא טוב מאוד, הוא אפשר לומר מנצח את הבחירות. במשבט הספרדית עדיין יש איזשהו פייט שנותן אותו הרב שמואל אליהו. בהחלט מצפים שם על איזשהו משהו. אני קשה להאמין שגם אם יהיה פה איזשהו ניצחון יהיה בפער גדול יותר, למרות שישנם כאלה שכבר הכתירו, סגרו את הניצחון ותנו שעכשיו מדובר על פער. על הנייר באמת זה נראה שהרב אמר מנצח את הבחירות הללו.
מעניין היה גם לשמוע את דעתו של הציבור, למרות שאף אחד לא מתייחס.
קודם כל אף אחד לא מתייחס לציבור, גם הגוף הבוחר הוא באופן מאוד בעייתי. אגב, גם במשפט, גם בדיונים שהיו בבגץ, עורכי הדין מצד המשיבים, זאת אומרת אנשים שבאו גם מצד עיריית ירושלים וגם מצד משרד הדתות, הם אמרו בצורה מאוד פשוטה, כאשר אתה אמור לבחור 48 איש מבערך משהו כמו 400-450 אלף תושבים יהודים בעיר, ועל מגוון קהילותיה וכל בתי הכנסת שלה, אנחנו מדברים על דבר שהוא כמעט, הוא כמעט בלתי ניתן. זו מלאכה שכמעט בלתי אפשרית.
טוב, מחר מתקיימות הבחירות בשבע בערב, אם הבנתי נכון, יש כבר את התוצאות, נכון?
שבע בערב אמורות לסגר קלפיות, זה מחל מהשעה 4 עד השעה 7. אבל נקודה אחת שרצי להוסיף זה לגבי אנשי התעוררות. כולם מדברים על כך שהתעוררות מצביעים באופן ודאי, הרב אמר. אני בכל אופן עשיתי שיחה עם חנן רובין, שהוא מאנשי התעוררות, והוא אמר בצורה מאוד פשוטה, אנחנו הולכים עם חיים, חבר הכנסת לשעבר חיים אמסלם, אנחנו נתמוך בו, אנחנו לא באנו תמיכה בו בשביל לבוא ולשנות. הרי כל אחד מהמועמדים יכול להישבע בנקיטת חפץ שיש לו רוב והוא מנצח את הבחירות הללו. אבל באותה נשימה אומר לי גם חנן רובין, תקשיב טוב, אנחנו תומכים ברב חיים אמסלם, אנחנו לא באנו לשם בעיניים עצומות, באנו בגלל התכנות שהוא מנצח. ואומר שאם הם יבינו שהוא לא את הבחירות, הם פשוט יעבירו את התמיכה שלהם ממקום למקום. כפי שזה נראה, הם הלכו בסוף עם ניר ברקת, עם ראש העיר, וכאן זה שפו גדול בשבילו שהוא הצליח לבצע את הבלתי יומן.
גואל וקנין, נמשיך לעקוב גם מחר, תודה לך.
בוקר טוב.
עכשיו איתכם הבוקר עם אריאל ברמן.
רגע לפני הפרסומות, רב סרן במילואים רן לוי איתנו, בוקר טוב.
בוקר אור.
פעיל חברתי ויושב ראש חבורת הדרומיים, מה זה במשפט?
תנועת הדרומים היא תנועה שקמה לפני מבצע צוק איתן, מטרתה לעשות שינוי בפריפריה בדרום, חברתי, כלכלי, ביטחוני.
אוקיי, ובהקשר הביטחוני אנחנו מדברים אתמול בשעת בוקר, 7:20, אזעקות בעוטף עזה ובנגב, דקות אחר כך הודעה של דובר צה"ל, מדובר באזעקות שווא. אתה טוען שלא כך.
נכון, זאת לא הפעם הראשונה שהם טוענים ככה. בוא אני רוצה להסביר משהו לקהל.
כן.
אין דבר כזה אזעקת שווא. המערכות כל כך מתוחכמות. עובדים מספר מערכות, זה מקם, סנסורים מסוימים, שמעדרים את כל ה... כל מה שהם קולטים למערכת שליטה ובקרה של חיל האוויר, וחיל האוויר מעביר את זה לפיקוד העורף. המערכות כל כך מדויקות שהמערכת פועלת רק שהיא מזהה שיגור.
אז אם אין נפילות, אז מה בכל זאת ההסבר לתופעה?
אני טוען שיש נפילות.
רק לא מגלים איפה?
אני טוען שיש נפילות מוסתרות, ולא משנה איפה נפל, אם נפל בשטח ישראל, כמו שניתן אתמול, או בשטח עזה.
אתה חושב שיכול להיות שנפל וזה לא מגיע לידיעת הציבור? למה? מה האינטרס?
מה האינטרס? האינטרס לא לעשות כלום, לא להגיב. אנחנו הרי בהפסקת אש שאף אחד לא יודע בעצם מה חתמו. אנחנו במצב שבו מוכנסים לרצועה, שיקום, אנחנו מוכנסים בטון וברזל, שאיתם החמאס משקם את המנהרות, ואתמול הם הודיעו, הם עדיין מדווחים ותמונות שהם בונים את המנהרות. הדיווח אתמול שעל פי פעלתי, קבוצת דרוב תחת אש שהם פרסמו את הידיעה. אני קצין פיקוד העורף, אני יודע איך מערכת עובדת. ובוא נדבר סטטיסטיקה, נגיד שאני לא יודע. למה המערכת לא עובדת בתל אביב? למה הזקה לא עובדת בחיפה?
האמת שחשבתי על זה, אולי באמת באזורים שהם יותר רגישים, אז המערכת מקוילת בצורה כזו שתיתן התראה על כל דבר ולא הקטן ביותר, ובאזורים שהם פחות רגישים, שפחות צפוי שמשהו יקרה בהם בהפתעה, יכול להיות שזה עובד בצורה קצת אחרת.
בוא נגיד לך דבר כזה, עברנו מבצע לפני חודשיים, סיימנו מבצע של 50 ימים, היו אלפי שיגורים. האם הייתה תקלה אחת? לא. סטטיסטיקה, הייתה אמורה להיות תקלות, היו אמורות תקלות בזמן ההוא. עכשיו שאין שיגורים, שיש מדי פעם
ספורט. אולי, אתה יודע, מקבלי החלטות, גם אם נניח שזה נכון, ואני לא יודע, אנחנו רק, אתה יודע, שומעים את הצד שלך, גם אם נניח שזה נכון, אולי ראשי מערכת הביטחון מבינים שנכון בעת הזאת להציג את הדברים ככאלה, כי הם יודעים שמדובר באיזשהו משהו לא ממוסד, איזשהו ניסיון פיראטי של מישהו לייצר את השיגורים האלה, ולא כדאי באמת להלעיד את הרוחות.
בוא נגיד לך דבר כזה, זה מה שגורמי המדיניות גרמו לנו לקרות בישראל. תעבור הלאה, מי עופרת יצוקה, עמוד ענן, צוק איתן. כל פעם הנחנו, בהתחלה הראו רקטות על השדרות ומרגימות על יישובי עוטף עזה. אחרי זה הנחנו להם.
Okay.
אחרי זה עוד פעם הראו אשקלון. תקשיב, זה לא ייתכן. אי אפשר להשאיר, לתת להם לראות מדי פעם. גם גורמי ביטחון הודיעו שהם עורכים אימונים. ושהם יורים לכיוון אזורים מישראל וגם
את זה כמובן כנראה שלא צריך לאפשר להם. דברים ברורים, מעוררנו את הנקודה הזו שהיא ללא ספק חשובה, לפחות נקודה למחשבה.
אנחנו פשוט נתעורר בעוד מספר חודשים, לא יודע כמה זמן, עם מבצע נוסף, שהפעם המחיר יותר גבוה.
בוא נקווה שלא.
לכן אני מציע למקבלי המדיניות בישראל להתעורר, ולא...
רב סרן במילואים, קולך נשמע. רן לוי, תודה.
תודה רבה ויום טוב לכל עם ישראל.
עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן.
בוקר טוב לדוקטור יועז הנדל, פובליציסט, פרשן צבאי ויו"ר המכון לאסטרטגיה ציונית.
בוקר טוב אריאל.
כמו כולם שמעת גם אתה את הידיעה על כך שביתו של מנהיג חמאס איסמעיל הנייה הושפזה בבית החולים איכילוב, ושתי שאלות מרכזיות עולות מהעניין הזה. האחת, מי בדיוק מייצר את הקשר כדי להביא אותה לטיפול בישראל? והשנייה, האם מחווה מהסוג הזה משפיע על מארג היחסים הכל כך מורכבים בין חמאס לישראל?
תראה, קודם כל מי שאחראי על הקשרים בין הפלסטינים לבין מערכי הבריאות הישראלים או כל מערך אחר זה המינהל האזרחי שממונה על זה מתוקף החלטה ממשלתית. עכשיו, אם כאן הדברים ברורים, אז לגבי היחסים בין ישראל לחמאס, כאן הדברים בכלל לא ברורים. כאשר נתניהו מדבר על חמאס זה דאש ודאש זה חמאס, אז קשה לראות איזשהו מנהיג אמריקאי שמקבל את הבנים של מנהיגי דאש לבתי חולים, ולכן אפשר להבין שההשוואה הזאת היא קצת רחוקה מהמציאות. הסיבה שהבת של אני המאושפזת בבית החולים היא כי יש אינטרסים ישראלים כן לשמר יחסים כאלה ואחרים, וגם כשאנחנו אומרים שאנחנו לא מדברים עם החמאס, מדינת ישראל בצורה עקיפה מדברת עם החמאס, וזה חלק מאותו מסע ומתן של כך ותן, של עשיית מחוות מסוימות גם כלפי ארגון טרור כמו החמאס, ומצד שני הסכמות שמגיעות מהצד השני. זה לא נעים, זה לא נוח, זה אולי אפילו מרגיז חלק מהישראלים, אבל זה קיים.
מה בפועל זה משנה אבל במערכת היחסים? מה זה יגרום לאיסמעיל הנייה להיות אוהב ישראל פתאום?
לא, זה לא יגרום לו להיות אוהב ישראל, והחמאס לא ישנה את האידיאולוגיה שלו, והאמנה של החמאס שקורית להשמדת ישראל לא משתנה, אבל זה כן גורם לאיזה פרקטיקה של התנהלות, שקיימת אגב. היום, בשנים האחרונות, אם תרצה, מאז שהחמאס עלה לשלטון, יש מעבר סחורות בקרם שלום, מעבר סחורות שוטף, שבו בצד אחד נמצאת ישראל ובצד השני חמאס. זה לכאורה באופן לא רשמי, לכאורה מי שמקבל את הסחורות הוא לא מהחמאס, אבל בפועל מי ששולט בזה זה החמאס. אותו דבר בקשות רפואיות, יש הרבה מאוד האשמות כלפי ישראל בנוגע לטיפול הרפואי, אבל צריך לדעת שמעל 90% מהבקשות של הפלסטינים לקבל טיפול רפואי בישראל נהנות. אני מדבר על פלסטינים מרצועת עזה. והקשרים האלה קיימים, והם קיימים, היו קיימים לפני המלחמה בעזה וקיימים גם אחרי. זה לא משנה בכהוא זה את המציאות המסובכת שבה אנחנו נלחמים בחמאס ועדיין לא קיבלנו.
משהו בכל זאת זה מזיז או שכלום?
בעיניי את הפרקטיקה המעשית, את חיי היומיום, יכול להיות שבעקבות הטיפול הזה יש עניינים אחרים שנסגרים מאחורי הקלעים, אבל לא בפועל.
זאת אומרת, אולי במיקרו, לא במקרו.
בדיוק, כי מחר בבוקר החמאס ירצה לראות, הוא יראה על ישראל.
למרות שיכול להיות שבשבוע שהיא הייתה פה זה לא היה קורה.
יכול להיות, אבל בספק.
כן, גם נכון.
יש איזה פונדמנטליזם מסוים של מנהיגי טרור שלא בדיוק כן. מאפשר יחסים תקינים.
טוב, אז השלום עוד לא כאן. דוקטור יועז הנדל, פובליציסט ויו"ר המכון לאסטרטגיה ציונית, תודה רבה לך.
תודה.
תודה. קצת על מזג האוויר בשתי הדקות שנותרו לנו. נחום מליק, חזאי בחברת מטאוטק, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
אתמול זה היה נראה כאילו זה תפס אותנו קצת בהפתעה, כמות אני מניח גדולה של גשמים לפי העוצמה שלהן, שירדו אמנם לדקות אחדות, אבל...
כן, נכון, בפרק זמן קצר ירדו גשמים חזקים בזמן קצר, מה שגרם לסופות בכל מיני מקומות ה... ניקוז לא כל כך עמד בעומס של המים, בכמות הגדולה של המים שירדה בתוך זמן קצר.
מה זה אומר לגבי מה שצפוי לנו בתקופה הקרובה?
זהו, אנחנו רואים עכשיו בחוץ שזה כרגע עבר אותנו. עכשיו עוד יורד קצת גשם בכל מיני מקומות, במישור החוף הדרומי, בדרום בעיקר. יכול להיות אולי עד הצהריים עוד מעט גשם. אבל בימים הקרובים מזג אוויר יתבהר ויהיה נעים יותר. אמנם בלילות יהיה קריר, אבל בשעות היום יהיה נעים. וזה בעצם
זאת אומרת, יש איזושהי תחזית שמדברת בכל זאת על גשם בתקופה הקרובה, או שזה לא נראה עדיין?
כרגע אנחנו לא רואים שוב גשם עד סוף השבוע, להפך עלייה קצת בטמפרטורות, ימים יפים יותר, וזה בעצם הסתיו, יש ימים גשומים, ימים בהירים יותר, גם בחורף זה ככה.
מתי אנחנו ממש נכנסים לחורף, כדי שנוכל לפחות לצפות יותר לגשם?
יותר במהלך נובמבר, דצמבר, אלה חודשים יותר רגשומים, אבל לא תמיד זה ככה, שנה שעברה נובמבר היה מאוד מאוד יבש, ככה שלא תמיד...
מתי זה היה הסופה הגדולה, מתי התרחשה?
בדצמבר, בדצמבר שנה שעברה התרחשה הסופה הגדולה, כן, אז ככה שבעיקרון באופן ממוצע במהלך נובמבר, דצמבר, אלה חודשים כבר יותר חורפיים, בחצי שני של נובמבר, אבל בארץ שלנו הכללים לא כל כך עובדים תמיד, ככה שהנה עכשיו החורף או הגשמים מתחילים מוקדם, ישנים שהגשמים מתחילים מאוחר יותר.
כן, והמדינה יודעת לקלוט את הגשמים כשהם יורדים בפרק זמן קצר כל כך, או שהם הולכים לאיבוד כל המים?
תראה, יש מאגרים של מים שאוגרים את המים, אבל לא מעט מים גם זורמים אל הים, כמו שאנחנו...
כן. טוב, אז אנחנו נמשיך לעקוב גם בעזרתכם, נחום מעליק, חזאי בחברת מטאוטק, תודה רבה לך.
תודה.
שיהיה לנו חורף גשום, אני מקווה. תודה ליאל איבר שחה ופיקה, תודה למוטי קופפר שהיה טכנאי. תודה רבה לכם על ההזנה, נשתמע בעזרת השם גם מחר, בתשע בבוקר. תודה.